שלום לכם, צופים יקרים. אנחנו הולכים לדבר בדקות הקרובות, בעזרת השם, על חרדה חברתית. הרבה מכירים את הדבר הזה, יותר בצורה נפוצה, מוכרת, של פחד קהל. האמת שהרבה יותר נפות הצורה של הפחד, נגיד, לנעום בפני קהל. לעמוד לפני אנשים ולנעום. ברמה כזו שבן אדם, הרבה אנשים, אולי אפילו רוב האנשים. כשבן אדם רק חושב על זה שהוא עומד לנאום לפני קהל, הוא מתחיל להרגיש את הדופק, בום, 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 בום. מתחיל להרגיש הזעה, אולי קצת רעידות. ממש, תחושות כאלה. אבל זה לא רק בדבר הזה. זה יכול להתבטא בהרבה אופנים. זאת אומרת, יש צורה, בוא נקרא לזה צורה יותר חמורה או יותר חריפה. יש כאלה שאולי יקראו לזה תת הפרעה חרדית, חרדתית, זאת אומרת, אפשר לחלק את זה אולי לשתי. עזבו את הדבר, בשורה התחתונה, יש אנשים שהתגובות שלהם לכל מצב חברתי, תגובות של חרדה. שזה אומר ברמה כזו שאפילו ללכת ליד תחנה שיש בה הרבה אנשים. וזה אומר שאנשים נלחצים ברמה כזו שהם מרגישים חרדה. ישבתי פעם עם אדם, שכשהוא היה עולה לרכבת הקלה בירושלים, הוא היה תמיד בוחר את המקום הכי הכי רחוק, הכי 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 פינתי. מדוע? שם הכי בטוח שלא יסתכלו עליי. מי יודע מה, אם אני יושב במרכז, או אתם יודעים איפה שהדלתות, אז בכלל, שיושבים אחד מול השני, בטח אנשים מסתכלים עליי ויחפרו אותי וזה. אגב, או אחד מהתרגילים שהוא היה צריך לעשות, והוא עשה את זה, הוא עשה את זה בצורה הנהדרת, זה לעשות בדיוק את הדבר הזה. בסדר? זה לא מיד, לא מיד זרקנו אותו למקום הזה. אבל בשלב מסוים כבר היה מוכן לדבר הזה והוא עשה את זה, עשה את זה בצורה נהדרת. הוא למשל, תראו עד איפה זה מגיע המקום הזה של חרדה חברתית, הוא כבר די התבגר, היה בגיל די מבוגר. אבל היה קשה לו להיפגש עם בנות, להכיר בנות, ופשוט להקים בית. הוא רצה להקים בית, הוא רצה להתחתן. ואחד הדברים שהיו קשים לו, זה לא רק להיפגש עם מישהי, שתשימו לב, מה זה בעצם דייט? מה זה בעצם לצאת לפגישה? סוג של מבחן מבחינת הבן אדם. וזה הדבר שאנשים חרדה חברתית הכי מפחדים ממנו, הכי מפחדים ממבחן וממבחן חברתי. והוא פחד בעיקר ממה יהיה, רגע, אני אצטרך להכיר את המשפחה שלה, ואני אצטרך לשבת איתם לשולחן שבת, ואני אצטרך לדבר איתם, והם יסתכלו עליי. וכולי וכולי וכולי. ואגב, בחור מדהים. בחור שאם רק הייתם רואים אותו, בואו, הייתם שמים עליו $1,000,000. מכל בחינה שהיא, גם מבחינה אישיותית, גם מבחינה חיצונית. זאת אומרת, יש לו את כל הסיבות, למה לא לפחד? אבל הוא פחד ברמה כזו שזה מגיע אפילו לחרדה. הרבה פעמים, אנשים שנמצאים בסיטואציה הזו, ותשימו לב, הכרתי פעם אדם, שסבל מהחרדה הזו, מחרדה חברתית. מצד שני, היה לו כושר ארגוני מדהים, והוא מאוד אהב את זה. זה סוג של התנגשות, אוקיי, אז במקום שהוא למד, הוא למד באיזושהי ישיבה, אז סוג של התנגשות. מצד אחד, הוא היה טיפוס של לארגן ולדאוג לדברים וזה, ושזה אומר מה? הרבה חיכוכים עם הבחורים שלומדים שם, עם הצוות, שזה אחד הדברים היותר מפחידים, זאת אומרת, אנשים של סמכות. הרבה פעמים, מה שהוא עשה כדי לפתור את ההתנגשות הזו, זה פשוט היה עוזר לו לשתות קצת. השותה קצת, בואו, לא בצורה הזה. משהו שקצת ככה נותן לו כזה זה. אתם יודעים, יש כאלה אנשים שזמרים כאלה, וכל מיני אנשים שנמצאים בכל מיני, צריכים להופיע בפני קהל, הם אפילו שותים לפני כן וכן הלאה. כי זה משהו שעוזר להם כדי להשתחרר מכל מיני מתחים וכאלה דברים. והוא היה די הרבה פעמים כשהוא יודע שהוא צריך כן, אין ברירה ואני חייב להיות עם אנשים. זה הדבר היחיד שהיה עוזר לו. האם זה חיובי? זאת אומרת, שימו לב, האם זה חיובי מבחינת מה זה עושה להפרעה שלו? האם זה מקדם אותו או לא מקדם אותו? אולי לטווח קטן? כן. אבל יש עם זה בעיה לטווח ארוך, אנחנו כבר נדבר עם זה. לא דווקא על הדבר הזה. הרבה פעמים אנחנו יכולים לראות אנשים עם חרדה חברתית, אחד המאפיינים זה חוסר קשר עין. זאת אומרת, הם די חוששים ליצור קשר עין עם הבן אדם שממול. זה תסמין שבמקרים החריפים ממש 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 מזהים אותו. ואני זוכר סיטואציה שמישהו בא אליי, היה לו איזושהי חרדה, ומישהו אמר לו, לא משנה, חרדה חברתית יש לך. טוב, אני יושב עם הבן אדם, אני רואה את התקשורת שלו, עכשיו תחשבו, הוא פגוש אותי פעם ראשונה. לפגוש בן אדם פעם ראשונה, ועוד יכול להיות שברמה מסוימת מבחינתו, אולי זה דמות סמכות, כן, הוא בא לטפל במשהו וזה, זה משהו שהוא הכי מאתגר את החרדה החברתית. ואני רואה שבן אדם מנהל שיחה, הכל טוב, הכל רגיל, מישיר מבט, חופשי, הכל בסדר, אמרתי לו, אחי, אין לך שום בעיה. אוקיי? לא, לפחות לא הבעיה הזאת. לא משנה, דיברנו, קצת בראנו את הדברים, זה היה משהו אחר. אבל זה אחד התסמינים הבולטים במקרים החריפים, זה גם כן הקושי להישיר מבט, ליצור קשר עין, ולהתנהל כך מבחינה חברתית מול אנשים. אנחנו למעשה מדברים על משהו כמו, מבחינת האחוז באוכלוסייה, אנחנו מדברים על מדינות המערב, אנחנו מדברים על משהו כמו 7% ב-12 חודשים, זאת אומרת, כל האוכלוסייה, בערך 7% מהאוכלוסייה ב-12 חודשים, סובלים מהדבר הזה, ובערך 12% במהלך החיים, שזה אומר שמצפים שלנו כעת, תחשבו, יש איזה 12% שיודעים על מה אני מדבר, ממש, ברמה של חרדה, אוקיי? הרגישו את הדבר הזה. זה המון. באיזשהו מקום זה אומר שזה אפילו נורמטיבי? שימו לב, מה אני מתכוון? זה אנושי. אי אפשר להגיד על 12% מהאוכלוסייה שמשהו אצלהם, לא יודע, לא בסדר, כן? בואו, זאת אומרת, וכשחושבים את זה לעומק, וכשאנחנו נרחיב את זה ונבין למה זה קורה ואיך זה קורה, אז בטח שאפשר להבין, זה כל כך הגיוני שזה יקרה לאנשים מסוימים, אוקיי? אנשים שגדלו בנסיבות מסוימות או שפיתחו, לא משנה מה. זה הגיוני, הכל בסדר, אין פה איזה משהו, לא יודע, אבל שורה תחתונה זה משהו שהוא מפריע לחיים, זה משהו שהוא לא מועיל, בוא נקרא לזה בלשון המעטה, זה משהו שאנשים הרבה פעמים סובלים ממנו, פשוט מגיעים ואומרים, אני רוצה לצאת מהמקום הזה, איך אני יוצא מהמקום הזה? הרבה פעמים, על פי רוב, הרוב המוחלט, שאנשים שסובלים מזה, הם מרגישים שזה מוגזם, והם באים מתוך נקודת הנחה שהם יודעים שמשהו פה בהתנהגות שלי מוגזם, אוקיי, תפיסה כזו. יש מקרים היותר חריפים, שזה כבר יכול להיות, נגיד, מה שנקרא, הפרעת אישיות נמנעת, שם הבן אדם פחות מכיר בעובדה שזה מוגזם ההתנהגות הזו. אבל פה אנחנו מדברים על הפרעה אחרת, על הפרעת חרדה חברתית. שם בדרך כלל אנשים כן מבחינים בזה. אז על מה אנחנו מדברים? מה מאפיין את ההפרעה הזו? שימו לב. בדרך כלל, יודעים מה? כשאני יושב עם אנשים שסובלים מחרדה חברתית, השאלות שאוטומטית אני שואל, ותשימו לב, תשובות הן אחידות. זה מדהים. אני שואל, יכול להיות שיש לך תפיסה לגבי הסביבה, האנשים שסובבים אותך, שאנשים הם ביקורתיים ושיפוטיים? אחד. התשובה תהיה, כן. לא נתקלתי עדיין באדם שסובל מהתסמינים של הפרעה של חרדה חברתית, שאינו את החשיבה הזו. ותשימו לב, החשיבה הנוספת, השאלה הנוספת, יכול להיות שיש לך מבט על עצמך שאתה אולי קצת אחר, מוזר, שונה, אוקיי? משהו בטרמינולוגיה הזו, משהו בכיוון הזה? שוב, התשובה היא כן. עכשיו תשימו לב, כשאנחנו נכניס לבית אחד, את שתי החשיבות, הללו, למה אנחנו נגיע? אם אני מפחד מזה שאנשים הם מאוד שיפוטים ורק מחפשים ומבקרים אותי, ואני אישית מרגיש שאני קצת בעייתי, אחר, שונה, מוזר, המסקנה הכי פשוטה זה שהולכים לשלול אותי. והמסקנה הנוספת זה, עדיף לי להימנע מסיטואציות חברתיות. וזה מה שקורה באמת בהפרעה הזו, בחרדה חברתית. האנשים שם, אנשים שסובלים מחרדה חברתית, זה בא לידי ביטוי גם כן, ממש ברמה הפיזית. אנחנו יכולים לראות שממש ממש תסמינים של חרדה, אבל זה לא הפרעת חרדה, כן? לא הפרעת פאניקה. יותר פוביה, אפשר יותר לשייך את זה לכיוון של, יש אנשים שיש להם פוביה מכלבים, יש אנשים שיש להם פוביה מחרקים, מנחשים וכן הלאה. יש אנשים שיש להם פוביה חברתית. ולמה אני אומר יותר פוביה? כי זה משהו מאוד מאוד מוגדר, מאוד מאוד מקומי. זה לא שהבן אדם נמצא בבית ומרגיש חרדה. לא. זה רק שהוא נמצא בסיטואציות חברתיות, או שהוא חושב ומדמיין את ה... אני צריך להיות בסיטואציה החברתית. אוקיי? זה יכול לבוא לידי ביטוי, למשל, ב... להחזיר מוצר בסופר. מי לא עושה את זה? מי לא מחזיר מוצר בסופר? קנית מוצר, ואתה לא צריך אותו. דקה אחר כך אתה קולט שזה לא, זה לא המוצר הנכון, או שזה לא בדיוק מה שאתה צריך. אוקיי, ניגשת לקופה ראשית. מחליף, מה קרה? נכון? כן. לא, לאדם עם חרדה חברתית זה לא פשוט. לא כל אחד עם חרדה חברתית, זה יהיה קשה לו, אוקיי? יש תסמינים כאלה ואחרים, אבל אנחנו מוצאים את זה שם הרבה הרבה, להחזיר מוצר בסופר. וזה למשל דוגמה שכן, אחד מהאנשים שהכרתי עם חרדה חברתית, אחד מהתרגילים שהוא היה צריך לעשות, זה בדיוק את הדבר הזה. ושוב, לא עושים את הדברים האלה בבת אחת. לא בבת אחת ניגשים לדברים הכל כך מפחידים מבחינתו. אוקיי? זה היה התהליך הדרגתי. וזה היה אחד מהציוני דרך. אני אסביר את זה בהמשך. איך זה עובד. החשיפות הללו. איך זה עובד. פחד מאוד מאוד מרכזי לאנשים שחווים חרדה חברתית, זה הפחד של... איך אני נראה? אוקיי? תשימו לב. אנשים חרדה חברתית בעצם, בסיטואציה חברתית, כנראה הולכים לחוות תופעות חרדתיות, שזה בא לידי ביטוי הרבה פעמים, למשל, בהסמקה, אוקיי? מתחושת בושה או מבוכה וכאלה, אז אוקיי, הבן אדם מסמיק. אוקיי. הנה ממש יכול להיות חרדה, אפילו רעידות ברגליים, כן? רעידות רגליים, ידיים, כן, ככה, מהלחץ, מההתרגשות, מה... כן, ככה, איזה שהן רעידות. בכל מיני צורות זה משהו שיכול להיראות מבחינה חיצונית, ואז הוא אומר לעצמו, אמא לי, וואו, איזה מבואה, איזה מביש זה. יראו שאני מסמיק בגלל ש... אוקיי? אני בדיוק כשאני אגש לדוד ואני אדבר איתו, הוא יראה שאני מסמיק, יום, מה יחשוב עליי? הוא ישאל את עצמו, מה הסיפור של הבן אדם? אוקיי? הוא שלול אותי. תשימו לב שהחשיבה הזו, שוב נובעת, ממבט שאנשים הם ביקורתיים, וממבט נוסף, שאני לא כל כך עם קישורים חברתיים. אוקיי? או... אני מוזר, אחר, שונה, ולכן זה מה שגורם לו לתגובה החברתית, והוא שוב מפחד שהתגובה החברתית תגרום, החרדתית, היא תגרום לביקורת נוספת. הכרתי פעם אדם שהוא, וזה, אתם יודעים מה, זה מאפיין שחוזר על עצמו הרבה פעמים אצל אנשים עם חרדה חברתית, הנראות החיצונית שלהם. אוקיי? הם בטוחים שמשהו אצלם לא בסדר. הכרתי אדם שהיה בטוח שהוא הכי מכוער, לא יודע. עכשיו, אני יושב מולו ואני שואל את עצמי, אוקיי, כאילו, איפה בדיוק? ואני שואל אותו, למה אתה מתכוון? כן, אז הוא מתאר שהאף שלו הוא ככה, והגבות שלו הם ככה, וככה. ואני כאילו, וואו, מעניין. כאילו, בתור בן אדם מבחוץ, אתה, מאיפה הרעיון הזה מגיע? לא שמתי לב, וגם כשאתה אומר לי, אז אני לא רואה בזה משהו כזה חריג, או משהו, אוקיי. אבל הוא בטוח בזה. הוא בטוח בזה ברמות על, לפחות בהתחלה. בסדר? בהתחלה, בשיחה הראשונה על העניין, הוא היה בטוח בדבר הזה. ואנשים, למשל, אנשים עם חשיבה כזו, אז הוא ילך גם לקוסמטיקאית, שתסדר לו את הגבות. בסדר? היום, עוד כמה שהבנתי, זה, כן, זה איזשהו דבר נפוץ, זה דבר שקיים, שגברים אולי הולכים לקוסמטיקאית בשביל הדבר הזה, לי זה היה קצת חידוש. אבל, אוקיי, הוא ילך לקוסמטיקאית בשביל לסדר את זה, מדוע? מכיוון שזה הפתיחות של החיים, הגבות שלי ככה, ובטח כולם יפסלו אותי בגלל זה. עכשיו, תבינו, אצלו זה ודאי, אבל אצל מי שלא סבל מזה אומר לעצמו, איך בדיוק בגלל זה יפסלו אותך מבחינה חברתית? הוא בטוח בזה. זה אחד הקשיים. זה אחד התפיסות שגורמות לאנשים לסבול מחרדה חברתית. עכשיו, תשימו לב, שממה שאנחנו מדברים כאן, אנחנו כבר מזהים צורות חשיבה מסוימות של אנשים שחורים חרדה חברתית. ואם אנחנו רוצים לשחרר את החרדה החברתית, אז בעצם, שימו לב, ברמת התיאוריה לפחות, אני אכנס בהמשך מה קורה יותר ברמת השטח, ברמת התיאוריה לפחות, מה הבעיה? בוא נשנה חשיבה. זאת אומרת, בוא נבדוק. האם באמת אנשים ביקורתיים, שיפוטיים, האם אתה מוזר? וכן הלאה, ופתרנו את הבעיה. זה נכון ולא נכון. זה נכון ברמת התיאוריה, ברמת השטח זה יותר מורכב. ברור שברמת התיאוריה, אם לא הייתה לו חשיבה כזו, הוא לא היה סבל מחרדה. ברור. יחד עם זאת, איך מייצרים את המציאות הזו? אחד המאפיינים של אנשים שסובלים מחרדה חברתית, זה בעצם הימנעות. יש להם נטייה להימנע מסיטואציות חברתיות. מדוע? כי זה מאוד מנפיץ ומפחיד. ואם אני אהיה בסיטואציה הזו, ואני ארגיש פחד ולחץ, אני גם אגיב בצורה שמטוח אנשים יראו את זה. אגב, הרבה פעמים אנשים בטוחים שהסביבה מזהה שהם בלחץ או לא בלחץ, זה לא נכון. על פי רוב. על פי רוב זה לא נכון. אפילו כשאנשים מסמיקים, צריך להיות משהו חריג, כאילו, זו הסמקה ממש ממש רצינית. תחשבו, אנשים לא מחפשים את זה באמת. שימו לב, בעיניים של, של, של האדם החרדה חברתית, האנשים הכי מחפשים את זה. אבל אם אנחנו באמת היינו עושים משהו סקר ושואלים אנשים, רוב מוחלט של אנשים לא באמת מחפשים שהשני לראות את הפגם של השני. לא רק חפשים את זה, לא. אז צריך ממש, הסמקה בולטת ממש, למשל, כדי שמישהו ישים לב. וגם אם מישהו שם לב, אוקיי, אז מה? מה עושה עם זה? אז נגיד, הוא אפילו חושב לעצמו, מעניין, מה הסיפור שלו? וואו, מה, הוא כל כך מתבייש וזה, אוקיי, בסדר. עכשיו, מה הוא עושה עם זה? אז מה, בגלל זה הוא לא יהיה חבר שלו? אוקיי, במבט של אדם חרדה חברתית, כן, תשובה תהיה כן. אבל, אם אין את המבט הזה על אנשים, כנראה תשובה תהיה לא. אוקיי? אבל שימו לב, אנחנו כל הזמן חוזרים לנקודה של החשיבה של האדם. איפה החשיבה של האדם נמצאת? מה הן תפיסות העולם שלו? איך הוא מפרש את הסיטואציות? זה משליך על החרדה, זה משמר את החרדה. זה הגורם שאם אנחנו היינו יכולים לשחק איתו, לשנות אותו, כנראה שהוא לא היה מוצא את עצמו עם תחושות כאלה, כנראה שהוא לא היה מוצא את עצמו עם חרדה. עכשיו, יש פה משהו מאוד מאוד אכזרי במצב הזה. יש משפט מאוד מאוד חזק שראיתי לו מזמן. האויב של ההתנהגות הטבעית זה הרצון להתנהג בטבעיות. אוקיי? האויב של ההתנהגות הטבעית זה הרצון להתנהג בטבעיות. כשאדם כל כך רוצה להיות טבעי, לפעמים האובר הזה, הלחץ להיות טבעי, מייצר חוסר טבעיות. ואז מה קורה? הוא מגיע לסיטואציה חברתית שהוא הכי חשוב לו להיות טבעי, ובגלל שזה הכי חשוב לו,
משהו מתפקשש לו שם.
זאת אומרת, יש פה משהו מאוד אכזרי, מעגל מאוד אכזרי. הפחד החברתי מייצר תפקוד פחות חברתי ממה שהוא היה מצפה מעצמו. אוקיי? זאת אומרת, שגם הדבר הזה, הרבה פעמים היינו רוצים להתמודד איתו. ואיך להתמודד איתו? תשימו לב. אני הייתי הולך למקום של לא להתרגש מהחרדה. זה קל? לא, זה לא קל. לדבר בהמשך, איך עושים את הדבר הזה. אבל זו עוד נקודה שחשוב לתת עליה את הדעת, וחשוב לעבוד עם זה. אני רוצה קצת לזכור, להרחיב את היריעה, לגבי החשיבה של אדם שסובל מחרדה חברתית. יש מערך של אמונות. אני הזכרתי מקודם את האמונות הנפוצות. כמעט תמיד אנחנו נראה אותם בהפרעת חרדה חברתית. שתי אמונות. אמונה אחת שאומרת, אנשים הם ביקורתיים, הם שיפוטיים, הם מחפשים לראות את הפגמים וכו' וכו'. אמונה השנייה זה, אני שונה, מוזר, אחר. אבל יש אמונות נוספות שעוד עושות לנו כאן. בלגן במרק הסמיך הלא נעים הזה. יש לגבי האדם כלפי עצמו, אדם שסובל מחרדה חברתית, הרבה פעמים אנחנו נשמע שהוא אומר על עצמו, אני אדם משעמם. ותשימו לב, אני אזכיר כאן כמה אמונות, ותשימו לב שכשהן מתכווצות ביחד לבן אדם אחד, וואו, זה פצצת אטום. זאת אומרת, כי נגיד בן אדם חושב אני משעמם. אוקיי, אז אני משעמם, זה לא משהו שאמור להוביל לחרדה חברתית. אבל צרפו את זה ל... אנשים הם מאוד שיפוטיים וביקורתיים, אופס, פה כבר זה מתחיל לייצר איזושהי תוצאה של אוקיי, אז כנראה במצבים חברתיים אני לא הולך להיות ספץ. צרפו לזה אמונה נוספת שאומרת, שאם אני לא מביא את עצמי, מה שנקרא, לסיטואציה החברתית, אני הולך להיות אדם דחוי, החברה תדחה אותי, אופס, זה מייצר לחץ נוסף. וכן הלאה וכן הלאה, יש פה מקבץ של אמונות, שככל שנקבץ אותן יותר ביחד, וואו, החרדה הולכת להיות יותר משמעותית. אגב, זה אף פעם לא מוחלט. תלוי עד כמה בן אדם מאמין באמונה כזו אחרת, לפעמים יש אמונות אחרות שמפצות. למשל, בן אדם שאפילו חושב שאנשים הם מאוד מאוד ביקורתיים, ומאוד מאוד חשוב להוכיח את עצמך בחברה, אם לא, אז אתה תהיה דחוי. אבל מצד שני, הוא חושב על עצמו שהוא נראה מאוד טוב, ושהוא מאוד מעניין, אוקיי? לא יהיה לו חרדה חברתית, אוקיי? יכול להיות שלא מתח מסוים כשהוא נכנס למצבים חברתיים, שהוא צריך להוכיח את עצמו, אבל לא יהיה לו חרדה חברתית, בסדר? אז יש מקבץ של אמונות שהחיבור ביניהם יוצר בלגן, יוצר את החרדה החברתית. אז לגבי עצמו, בדרך כלל יהיה לו מבט של אני משעמם, אני אדם לא חברתי, אני מוזר, הזכרנו את זה, זה מאוד מאוד בולט, אני לא שייך, כן, כל מיני דברים מהכיוון הזה. ולגבי אחרים, מה שהזכרנו, אנשים הם ביקורתיים, אנשים הם מחפשים את הפגמים. זה מאוד מדהים, אגב. אני בטוח שהרבה הרבה מהצופים כעת אומרים לעצמם, פתאום אנשים מחפשים את הפגמים, אנשים לא כאלה. אוקיי, תשימו לב, זה תפיסות עולם. תפיסות עולם שנובעות מאיך הבן אדם חי, מהחוויות שהבן אדם חווה בילדות. יש איזשהו ניסיון להבין גם כן מאיפה זה יוצא החרדה החברתית, אם יש איזשהו מכנה משותף. טוב, זה לא דברים כל כך ברורים. הרבה פעמים אפשר למצוא את זה, למשל, אצל אנשים שחוו התעללות בילדות או כל מיני, בסדר, אתה יכול להיגרם מכל מיני גורמים, אבל בשורה התחתונה זה מגיע למצב של למצב שהחוויות חיים הובילו את הבן אדם לאמונות הללו. דבר נוסף, הרבה אנשים עם חרדה חברתית, יש להם אמונות גם לגבי מתי החברה תקבל אותי, מתי יאשרו את זה שאני בסדר. אז מבט שאומר, זה נורא אם לא מקבלים אותי. למשל, כן? אוקיי, נניח שהחברה לא מקבלת, זה נורא, זה סוף העולם. יקרה לי אסון, יקרה לי אסון אם אני אהיה מובך ליד אחרים, למשל, שזה מוביל למבט שלי, אם יראו שאני מסמיק, או שיש לי רעידות או מה שלא יהיה, זה אומר שהולך להיות אסון. אוקיי, אסון חברתי, אסון, למשל, אני הולך להיות אדם בודד וכן הלאה וכן הלאה. לגבי סטנדרטים של התנהלות חברתית, גם כן, יש מבט, למשל, חשוב לא להראות חולשה ליד אחרים. אוקיי? ותחשבו על אדם כזה עם חרדה חברתית, שהוא בכל סיטואציה חברתית, הוא מרגיש את הלחץ הזה, ואז הוא מפחד, יזהו את הלחץ הזה, בטוח שמזהים אותו אפילו. וזה פוגש את האמונה הזו, שחשוב לא להיראות חלש ליד אחרים, וזה עוד יותר מנמיך ועוד יותר מלחיץ. אני חייב להיראות בטוח בעצמי. אני חייב להישמע חכם ומעניין. וכן הלאה, דברים מהסגנון הזה, כיווני חשיבה, תפיסות מהסגנון הזה. יש גם אמונות לגבי החרדה, לגבי המציאות של חרדה. חרדה, למשל, זה סימן של חולשה, שאני אדם חלש, שאני חסר אונים. המבט השלילי הזה גם כן על החרדה, שחשוב לא להיראות, לא להראות את החרדה, לא להיראות בחרדה. אז תחשבו שוב, כאשר אנחנו מסתכלים על המקבט של האמונות הללו, גם לגבי עצמי, גם לגבי אחרים, גם לגבי התגובתיות, מה חשוב בחברה, איך זה נראה כשהאדם חרד, כמה זה נורא או לא נורא, אז המקבט של הדברים האלה, ברור שהוא ייצר מצב של אימנעות מצבים חברתיים. עכשיו יש לנו קצת בעיה עם האימנויות, ופה אני נכנס כבר לכיוון של מה עושים. וזה השלב הראשון. באופן כללי, תשימו לב, כאשר אנשים נמנעים מדברים שהם פוחדים מהם, הם בעצם משמרים את הבעיה. משמרים את הבעיה גם ברמה כזו שכשאני נמנע ממשהו, מה אני אומר לעצמי? אני אומר לעצמי, זה אמיתי הפחד הזה. אתה חייב להימנע. אם לא תימנע, יקרה אסון. שימו לב שיש פה איזה מין עידוד כזה. תחשבו על הורה שמחנך את הילד, והוא אומר לו, אל תלך לשוחח עם חברים. זה מסוכן. כן, אין באמת. אני מקווה. אולי יש כזה הורה, אבל זה לא משהו שאנחנו מכירים. אז אדם שמזהיר את הילד של לשוחח עם חברים, זה מאוד מאוד מפחיד. תשימו לב, אם הילד באמת יישאר בבית, זה יחזק את המבט שההורה משדר לו. אז גם כשאדם נמנע מדברים שהוא מפחד מהם, הוא מחזק את הפחד. הוא משמר אותו. הוא מקבע אותו יותר חזק. אנחנו לא רוצים את זה. זאת אומרת, השלב הראשון זה חשוב לא להימנע. ותשימו לב, זה קשה מאוד לאנשים חרדה חברתית. לכן כל מה שאני עכשיו הולך ומדבר ברמת ההתנהגות בשטח, רק בהדרגה. אוקיי? אז כן דברים שכבר, אם יש מישהו מכאן, מהצופים, שסובל מההפרעה הזו, וברור לי שיש. אם אנחנו מדברים על 12% מהאוכלוסייה במהלך החיים, או 7% ברגע נתון של 12 חודשים, אז אנחנו מדברים פה על אחוז נכבד מהאוכלוסייה בטוח. יש לך כבר את הכלים, מה לעשות, אבל בהדרגה, גם ברמת ההתנהגות, וחשוב מאוד מאוד להבין גם את מה שקורה פה, כמו שאמרנו. אתמול ישבתי עם אדם שסובל מחרדה מסוימת, לא משנה, והוא מאוד מאוד, מאוד מאוד, חלק מהתגובתיות, יש גם תגובה פיזית של שירים מחובצים, אוקיי? מבחינתו, מאוד מאוד ארוך כל הזמן. ואומר לי, אוקיי, אז בוא נלך על הרפאיה. אז זה בסדר, בסדר. אבל השאלה למה? מה המטרה? האם המטרה של ההרפאיה היא סתם להיות רפואי, להרגיש טוב? זה יפה, זה נחמד, זה בסדר. אבל יותר מזה, בוא ניקח את זה למקום של אני לא צריך להיות דרוך. אוקיי? של התמודדות עם התפיסה שמייצרת את ההפרעה. אז גם כאן, כל הדברים שאני הולך להזכיר ברמת ההתנהגות, חשוב גם לעשות את זה בהדרגה. מעבר לכך שעושים את זה בהדרגה, חשוב גם כן לעשות את זה מתוך מבט שאני מתרגל לחשוב אחרת ממה שהייתי רגיל. אני הולך עכשיו לחשוב כמו אדם שלא סובל מחרדה חברתית. יפה. אז הדבר הראשון, בואו נחזור שוב פעם לגבי החשיבה. אני רוצה לבנות את זה בצורה כזו שקודם כל בואו נראה האם החשיבה נפונה או לא נפונה. ומתוך המקום הזה של החשיבה נראה מה עושים בשטח, איך מתנהגים בצורה נכונה יותר, שתעזור להפחית לפחות את החרדה. בסוף אנחנו נמצאים פה בתוכנית ולא בטיפול. אז המטרה שלנו היא לעזור כמה שיותר, לפחות בהפחתה של זה. אז דבר ראשון, שימו לב. אחד המאפיינים של חרדה חברתית, אולי של חרדות בכלל, זה ראיית איום מופרזת. אוקיי? אנשים עם חרדה חברתית שנמצאים בסיטואציות חברתיות, הם מאוד מאוד ממוקדים באיום. בדברים שמראים שהולך הכל להתקלקל פה, שלא הולך להיות לי טוב, הם ממוקדים בזה, והם לא רואים את הדברים החיוביים. אני חושב שזה מובן והגיוני, אוקיי? אז תזכור את הדבר הזה. תשימו לב שגם אם אני בטוח שבאמת באמת מבקרים אותי, ובאמת זה, אוקיי, תזכרו שכנראה באיזשהו מקום, ייתכן שיש פה הטיית קשב, דווקא לכיוון של איום, ופחות לכיוון של ביטחון. הדבר הנוסף, חשוב באמת באמת לבחון, עד כמה אתה שונה ומוזר. הנה למשל, אדם שישבתי איתו, היה לו, בואו נגיד, אני לא רוצה להיכנס בדיוק לפרטים, אני, גם כשאני מזכיר פה דברים, אז אני קצת מתשתש. היה לו, בואו נגיד משהו כמו, משקפיים מאוד מאוד, מספר מאוד מאוד גבוה, אוקיי? זה משהו שרואים אותו. משהו, בכל אופן, היה לו משהו פיזי שרואים אותו בפנים, שהוא אולי קצת אחר, קצת זה, אוקיי? ובגלל זה, מבחינתו, זהו, זה שם, זה מתחיל ונגמר, זה אומר שאני מוזר ומשונה, וזה, אוקיי? ואז אנחנו מתחילים לברר. אתה מכיר עוד אנשים שיש להם משקפיים כאלה?
טוב.
תגידי, איך החברה מסתכלת עליהם? אז הוא שם לב ש... וואי, נכון. אבל פתאום אז יגיע המקום הזה שאומר, טוב, אבל הוא זה בגלל ש... בגלל שמות חברותי, בגלל ש... לא משנה מה, אוקיי? תמיד יהיה את זה, כי תשימו לו, כי האמונה היא, אני מוזר, וקשה לנתץ את זה. אבל תשימו לב, זה המקום. ולמשל, אני שואל אותו, אתה מכיר בן אדם שיש לו נכות, למשל? כן. דווקא הוא מכיר. אדם שהוא די קרוב אליו, והוא צולע. אוקיי, משהו מאוד בולט. נו, ואיך? אוהבים אותו או לא אוהבים אותו? וואו, מתים עליו. זאת אומרת, שפגם חיצוני, אפילו כמו צליעה, שזה לא פחות, אולי זה אפילו יותר שונה, זה לא באמת מהווה מדד לחברה לדחות בן אדם? אוקיי? תשימו לב, על זה הדרך. על זה הדרך אנחנו בוחנים את התפיסות. ואנחנו מבררים שזה לא מדויק, שזה מוקצן. יהיה קשה באמת לאדם עם חרדה חברתית לעשות את זה לבד. מכיוון שכמו שאמרתי, יש את האמונות, התפיסות הללו מאוד מאוד מוקשות. קשה, קשה, תמיד נמצא את התירוץ למה זה לא רלוונטי אליי. אוקיי? אז אל תביא לי דוגמה מהאור ומהאור ומהאור ומהאור. אוקיי? אבל חשוב כן לפתוח את המבט הזה ולפחות להטיל ספק כלשהו בנוקשות של החשיבה הזו. פשוט לפתוח עיניים ולראות את הדברים. חשוב גם כן לשים לב למשובים חיובים מהסביבה. אוקיי? הרבה פעמים אנשים בחרדה חברתית דווקא כן קיבלו, מקבלים משובים חיוביים. אני זוכר, מה זה אני זוכר? זה לפני כמה ימים, שלח לי בחור שישב אצלי, זה מאוד מרגש. הוא עבר חיים לא קלים. היה מפעות חרדה, OCD, עיקרון. והוא עכשיו עזב את העבודה, כי הוא הולך לעשות תואר. זה אדם שבחיים לא היית מאמין. מתחיל עכשיו את הלימודים, כבר עשה כבר חלק מהלימודים, והוא שינה את החיים לחלוטין, משהו, משהו, משהו ממש ממש מרגש. וכשהוא עזב את העבודה, אז הוא נפרד מהחברים, והוא כתב להם. הוא שלח לי את התגובות שלהם, כל כך, זה באמת היה, היה מבחינתו, מפתיע. הוא לא היה מודע עד כמה שאנשים, על המבט החיובי של אנשים כלפיו. אוקיי? הרבה פעמים שאנחנו נמצאים בחרדה ממשהו מסוים, המבט שלנו פשוט לא נכון. המבט שלנו הוא נגוע לכיוון של האיום. אוקיי? אז זה דבר אחד, דבר נוסף שחשוב לשים לב. דבר נוסף, תשימו לב. אני הולך פה על משהו, בעזרת השם בתוכניות הבאות, אנחנו נרחיב, נקדיש לזה תוכנית מסוימת, תוכנית בפני עצמה על קשיבות להווה. היום יש הרבה את המושג של מיינדפולנס, אוקיי? זה חלק מהדבר הזה של קשיבות להווה. ופה הייתי ממליץ, שימו לב, להתאמן, זה לא קל, לא קל, אבל אני זורק את זה. בוא, לנסות. להצליח אפילו ב-10%. שימו לב, יש פה מכלול של דברים שכל אחד אפילו ייקח אחוז אחד מפה ומפה, זה יכול לשנות את התמונה, לעשות הרבה יותר טוב. הרבה פעמים כשאנשים עם חרדה חברתית נמצאים במצבים חברתיים, לא הרבה פעמים אלא תמיד, כמעט שאני אגיד, כשזה אנשים מפשוט בכלל המלחיצים, דמויות סמכות או אנשים חדשים וכן הלאה, הם ממוקדים מאוד מאוד בחרדה, באיך אני נראה, בדברים המלחיצים. אבל רגע, בוא תנסה לאמן את עצמך להתמקד בכאן ועכשיו. עכשיו אני משוחח. עכשיו זה חשוב לי. נכון, יש לי חרדה. וואו, אני אפילו מרגיש את זה ככה. אוקיי, ומה הוא אומר? וואו, זה מעניין. אוקיי, מה אני חושב על זה? ופשוט לנסות, תשימו לב, לא להעיף את החרדה מכאן. היא כאן, היא לא תלך. אם אני אנסה להעיף אותה, היא תתגבר. אוקיי, יש לי את זה, ויחד עם זאת, אני גם הולך ומתרכז ככל שאני יכול, במה שחשוב לי, שזה מה חשוב תמיד. איפה המציאות מתרחשת? בהווה, בעבר או בעתיד? בהווה. אז אני הולך ומתמקד בהווה ככל שאני יכול. שימו לב, זה כלי נוסף, דורש המון המון אמון. האמת ש... צריך אולי להכין יותר את היכולת, זה יכולת, זה משהו שצריך לפתח אותו. זאת השם, אנחנו נקדיש לזה עוד תוכנית בפני עצמה, לנקודה הזו, איך מפתחים את היכולת הזו. אז זה הדבר הנוסף. הדבר הנוסף, שימו לב, בואו נתחיל מלא להימנע ככל שאפשר. תשימו לב. יש דברים, אפשר לעשות איזשהו מדרג, סולם כזה, של עד כמה מלחיץ אותי דברים. למשל, לדבר בפני שלושה אנשים שאני מכיר, שאני יודע שהם אוהבים אותי, או שאני יודע שהם לא ביקורתיים כלפיי. בסדר? למשל, זה יכול להיות בני משפחה, זה יכול להיות זה. להתחיל משם. להתחיל מדברים שהם פחות מפחידים. ולאט לאט, לא להימנע גם מדברים אחרים. ובמילים אחרות, אני מדבר פה על מבט של חשיפה לפחד, ו... הימנעות מהתגובה של הבריחה, או מהתגובה של מה שמבטח אותי, כמו למשל, לא להישיר מבט. תישיר מבט. כמו שאתה יכול. בהדרגה. תתחיל להרגיל את עצמך, ואת כל הדברים הללו לעשות מתוך מבט שאומר, אני רוצה להתרגל לחשיבה שהכל בסדר, ולא באמת כולם שופטים אותי. ואני לא באמת כזה מוזר. נכון, אני עדיין כן חושב ככה, אבל אני רוצה להתרגל לחשיבה האחרת. אוקיי? מתוך המקום הזה, ברגע שבן אדם חוזר על הדברים שוב ושוב, הוא מתרגל להיות במקום יותר רגוע, ובעזרת השם, לגרום לחרדה ללכת ולדעוף. אז בעזרת השם, מי מכם שסובל מהדבר הזה, בהחלט אפשר לקחת את הדברים, לעשות את הדברים בחוכמה, לעשות את הדברים בהדרגה, ובעזרת השם, אתם תראו, תרגישו יותר טוב, הרבה טוב, הרבה הצלחה לכולכם.